רדיו חופש, הרדיו של כולנו. ערב מצוין, תודה רבה שהצטרפתם אליי. היום יש לי זכות וכבוד לארח את דפנה רטר. יש לי זכות גדולה יותר, כי אני, הזכות גדולה יותר עוד בגלל שאני מכירה אותה כבר שנים, מאז שילדים שלי היו קטנים ונפגשנו בקבוצות חינוך ביתי. אז אני אצרף אותה. שלום לך דפנה. פרסמתי את המודעה שלנו בקבוצות, ואנשים הגיבו לי כמה אוהבים אותך, כמה מכירים אותך.
איזה כיף.
כן. אז למי שלא מכיר, דפנה היא מחלוצי NLP בארץ. הם הראשונים שהקימו בית ספר ל-NLP ודמיון מודרך בארץ. אני לא יודעת אם אנחנו צריכות להרחיב לאנשים מה זה NLP. חלק בטח מכירים את ה-NLP... יש גם סטיגמה ל-NLP, שזה בעיקר של אנשי מכירות וכל מיני טריקים שפוליטיקאים משתמשים בהם מתוך NLP. אבל אנחנו, ה-NLPיסטים, יודעים שזה הרבה מעבר.
תלוי, או עכשיו אני רואה שרואים פה את המודעה מאחורה, להזיז את זה.
אני לא יודעת, לי זה לא מפריע.
בסדר. אנחנו משתמשים את זה בקטע מאוד טיפולי, כן. מאוד קליני. אז באמת כן. אפשר לקחת NLP לכל מיני כיוונים. אנחנו דינוזאורים של NLP, אנחנו עוסקים בזה כל כך הרבה שנים, עוד לפני שזה בכלל נכנס לכיוון של מחירות ופוליטיקה, וזה די התחיל מהכיוון דווקא הטיפולי.
כן, כן. אז איך זה, איך מצאת את עצמי ב-NLP? איך זה התחיל?
איך אני התגלגלתי לשם?
כן, איך הכל התחיל, מה הביא אותך, מה חיבר אותך ל-NLP? מה זה...
Okay. כי... אז מי להגיד שישמע... ל-NLP או ש...
כן, כן.
אני יכולה, אני, אולי אני אלך היסטורית, אני גדלתי בקיבוץ בנגב, ואפשר להגיד שתמיד היו שני דברים שמאוד כזה אפיינו אותי. מצד אחד, קטע אישי שלי, אבל אני תמיד הרגשתי נורא שמנה. ובגיל מאוד מאוד צעיר התחלתי לעשות דיאטות, ממש בגיל 11. התחלתי לעשות דיאטות, והייתי כמו אקורדיון. עליתי וירדתי במשקל, אבל המון. אני מדברת איתכם על 30-40 קילו, במחזור של לרדת ולעלות במשקל. וזה נורא הציק לי, זה נורא הטריד אותי, ונורא קיוויתי שאני אמצא לזה איזשהו פתרון, וניסיתי כל מיני דברים שלא עזרו, אז זה ככה כיוון אחד שמאוד ליווה אותי וייסר אותי הרבה שנים. אני גדלתי בקיבוץ בנגב, ותמיד הייתי עובדת סוציאלית כזאת, זה ככה בצד המקצועי של זה, אז בקיבוץ ליוויתי ילדים עם צרכים מיוחדים, עם נכויות, עם קשיים כאלה ואחרים, והיה לי ברור שזה הכיוון שלי בחיים, זה מה שאני אוהבת לעשות, ואז בצבא הלכתי להיות משק איתש, הייתי בחוות השומר, מי שמכיר, נערי רפול, הארדקור של עבודת תש, והשתחררתי מהצבא ואמרתי, אוקיי, אני הולכת להפוך את זה למקצוע, וללמוד הכי טוב שאני יכולה איך לעזור לאנשים, והלכתי ללמוד עבודה סוציאלית, והלימודים היו מאוד מעניינים, אבל סיימתי אותם ממש מתוסכלת. הרגשתי שאין לי באמת כלים לעזור לאנשים. אני יודעת להקשיב ולהכיל ולשקף וקצת לפרש, ואוקיי. ועבדתי במעון לנשים מוכות, ובאתי למנחה שלי וסיפרתי לה על אחת הנשים, אמרתי לה, תשמעי, היא אוטוטו חוזרת הביתה, מה קורה, מה עושים? ומנחה אומרת לי, את צריכה להעצים אותה, את צריכה לחזק את הביטחון העצמי שלה, סבבה? איך עושים את זה? ובאמת לא קיבלתי כלים לזה, ממש לא היו לי כלים, ועם שני התסכולים האלה, גם הקטע האישי שלי עם המשקל, וגם הקטע המקצועי שלא כך מצאתי, הרגשתי שאין לי כלים באמת לעזור לאנשים, יצאתי לאיזה מסע של חיפוש, והמסע הזה הסתיים במקרה או שלא במקרה בקורס NLP שהגעתי אליו בחול. וזהו, ושם האמת שקראו לי שם שני דברים מופלאים, כי אני התאהבתי שם פעמיים. פעם אחת אני התאהבתי באמיר, שהיה בקורס הזה, והיום הוא הבן זוג שלי, ואנחנו ביחד חולקים משפחה גדולה ומכללת רטר ביחד, וגם התאהבתי ב-NLP.
שזה היה...
אני מגדלת שתי האהבות האלה.
איפה בחול?
היינו בפונה, בהודו. יש שם, היה שם, אולי עדיין, מרכז לימודי מאוד מאוד גדול של אושו. אבל זה היה כבר אחרי שאושו כבר מת. והיו שם המון המון לימודים שהביאו אנשים מהקהילה שם. אז נגיד, המורה שלימדה אותנו NLP הייתה ברזילאית. אבל היה שם כל מיני, זה היה מין מרכז מאוד מאוד עשיר של לימודים. אז זהו, אז שם מצאתי, ככה התגלגלתי לזה, ממש בתחילת שנות ה-90, לתחום הזה, ופשוט נשוויתי. ומאז אני שם כבר כל כך הרבה שנים, מאוד מאוד שמחה.
אז כשחזרתם בעצם אני אשמח לשמוע שכשלמדת שם, חשבת להישאר שם ולהמשיך שם, אבל מורה שלך הוא זה שדרבן אותך.
האמת שלא חשבתי ש-NLP הולך להיות מה שאני הולכת לעשות בחיים. עשינו שם המון מדיטציות, יש שם מרכז גדול של יוגה, של היינגר, כשאנחנו היינו שם, היינגר היה חי עוד, והזכות לראות אותו בפעולה, עשינו המון המון יוגה, והיה לנו שם מורה רוחני בשם קירן, הוא לא מוכר, הוא היה ככה, הייתה סביבו קבוצה די קטנה של אנשים ככה קבועים שהיו מגיעים אליו, אנחנו היינו מתוך האנשים האלה, ממש היינו, מישהו התחיל לדבר, אנחנו היינו לידו, והוא היה איש באמת מקסים, מואר, היה לו, המוטו שלו בחיים היה קבלה, acceptance, תקבל את עצמך, תקבל את הגוף שלך, את הבן זוג שלך, את הבריאות שלך, את המשפחה שלך, את המדינה, את הכל, פשוט ברגע שתהיה באקספטנס, אתה מאושר. אז זה היה המוטו שלו ומאוד התחברנו לזה, והיינו סביבו כמה שנים, ויום אחד בסוף סאצ'אנג זה ישיבה עם האור, זה מין מפגש כזה איתו, הוא אמר לנו שנשאר כי הוא רוצה לדבר איתנו, הזמין אותנו לחדר השינה שלו, ואמר לנו, טוב חברים, הגיע הזמן לחזור הביתה. ואמרנו לו, אנחנו בבית, זה הבית שלנו, גרנו שם כבר כמה שנים, 3 שנים. אמרנו לו, אנחנו בבית. הוא אמר, לא, 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 אתם לא בבית, אתם פה בחופשה. אתם לא באמת עושים עבודה, כל עוד אתם בחופשה. משהו כזה. עכשיו, כבר עבדנו, היינו בפונה ועבדנו שם. לימדנו שם כבר NLP, טיפלנו שם, הרווחנו שם כסף, זאת אומרת, ממש חיינו שם לגמרי. מבחינתנו זה לא היה חופשה. אמרנו לו, ומה נעשה בישראל? לאן אתה מחזיר אותנו? הוא אמר, אתם תחזרו לישראל ואתם תמצאו שם את הייעוד שלכם. ומתי שתרצו, אני אבוא לבקר אתכם. אז זהו, אז אחרי זה דינו דברים איתו, באמת הבנו שכנראה זה מה שנכון לנו לעשות עכשיו, לחזור לישראל. זהו, והוא בא לבקר אותנו כמה פעמים, עד שהוא נפטר. הוא נפטר בגיל צעיר, בגיל 65. הוא נפטר, אבל הוא הספיק להגיע לישראל איזה 4 פעמים, משהו כזה, אני אומרת, 3-4 פעמים. כן,
אז אתם מגיעים לישראל, ואתם פותחים את העסק, שלא מוכר בארץ, שומעים אותי טוב, שזה משהו שאנשים עוד לא מכירים, NLP, מה זה NLP? אף כן. אחד לא... היום יש מלא בתי ספר ל-NLP.
כן, אבל אז... אנחנו חוזרים לארץ ואני אומרת לאמיר, אני גם בלי גב כלכלי, אני עזבתי קיבוץ, אני כלום, אני אותו תקשיב. אתה תעבוד כמהנדס אלקטרוניקה, שזה מה שהוא למד לפני שהוא הגיע להודו. אני כעובדת סוציאלית, אחר הצהריים ככה נתחיל לפתח אולי קצת סדנאות, אולי קורסים, נראה. אמיר אמר לי, נו, וואי, מה פתאום? אנחנו בכל הכוח עכשיו הולכים להקים עסק גדול של NLP. אבל מי יבוא? אף אחד לא יודע מה זה בכלל. כל הזמן רק היינו עסוקים בלהסביר לאנשים מה זה NLP, מה זה NLP. ואמיר אמר, אנחנו לפחות 3 שנים, זה מה שאנחנו עושים. אם זה לא יצליח, עוד 3 שנים דברי איתי.
היה לו חזון. היה לו חזון.
זה היה פשוט מדהים, כי אני, היה לי איזה מין פחד די הישרדותי כזה, מאיפה היה לי כסף לחיות? אין לי, אבל הוא היה לו ככה גב כלכלי קצת מההורים שלו, וגם באמת מהר זה תפס נורא מהר. זה היה מדהים.
אז באיזה שנה זה קורה?
אז אנחנו הגענו לארץ ב-94, 95 כבר, ממש כבר היו לנו פה קורסים, ב-98 כבר הספר שכתבנו היה בכל החנויות בסטימצקי.
ספר.
נורא נורא מהר.
זה משמעותי, כתבתם ספר. ספר הוא הסוכן שלכם.
הוא מאוד עזר לנו, כי התחלנו בקטן כזה בירושלים. גם זה שיבי, אין אינטרנט. או היה אינטרנט, אבל עוד לא היה, לא היינו כך מחוברים, לא היה פייסבוק, לא היה איך לפרסם, זה היה, פרסום זה היה לשבת לי על הטלפון ולהרים טלפונים לאנשים. או לתלות מודעות כאלה עם,
עם שפגיות.
שאפשר, כן, עם פתקיות כאלה בחנויות טבע. או כל מיני, לא כך ידענו איך לפרסם. זה היה ממש בהתחלה, היינו פרסמים בעיתונים של סוף שבוע. מודעות כאלה קטנות, כי זה עולה המון כסף. ידיעות, דברי, בארץ, כך. נורא מצחיק. ההתחלה, היום אני אומרת איך...
ועדיין הצלחתם.
הלכנו להסתדר. כן, זה תפס. זה איכשהו תפס.
ומתי את הופכת לאימא?
ב-97
את הופכת לאימא.
כן, רגע, אז איך זה מסתדר עם הספר? אני חושבת שהספר יצא לאור עוד לפני שילדתי. אולי קרוב ב-96 הספר יצא לאור, לדעתי. אבל כן, ב-97 נולד הבכור שלנו, והיה לנו ברור שאנחנו רוצים לגדל אותו בבית, ותתחלנו, מעט ידענו שהוא יהיה בחינוך ביתי. עוד לפני שהוא נולד ידעתי, נגיד, שאני לא רוצה לחסן אותו בשום חיסון שהוא. הייתה לי חברה בתקופה שילדה בבית, זה היה נראה לי נורא מוזר, מה? עד שהמדינה נותנת לי משהו, למה שאני לא אקח? והיה בירושלים את בית חולים משגב לדח. אמרתי, וואלה, זה בית חולים שנחשב כזה לאלטרנטיבי ולפתוח. הרגשתי מאוד בטוחה שם. האמת שהייתה לי לידה על הפנים, נוראה. פשוט כל כך נוראה שאחר כך היה לי ברור שאני... כבר לא חוזרת ללדת יותר בבית חולים.
מה היה כל כך נורא שם?
זה היה מורכב, אבל בגדול זה לידה שהתחילה מזירוז, כי כבר הייתי בשבוע 43, והתחילה ירידת מים, והמון זמן נתנו לי להסתובב. לפני שנתנו לי את הזירוז, אני הגעתי ללידה מותשת. אז כשנתנו לי את הזירוז, אני פשוט נרדמתי. זאת אומרת, נתנו לי את הזירוז, היה לי נורא נורא כואב, זה פשוט, זה צירים מטורפים. אז ביקשתי אפידורל, שזה באמת, כל כך רציתי ללדת טבעי, אבל לא עמדתי בזה. ואז נרדמתי, פשוט כי זו הפסיקו הכאבים, ואף אחד לא שם לב, שאני ישנה. הצוות, זה היה בלילה, פשוט לא שמו לב, איפשהו לפנות כמה שעות אחרי זה, איזה מילדת נכנסה לחדר וגילתה שהמוניטור לא דבוק לי, אז היא לא יודעת בעצם מה המצב, הדביק את המוניטור, גילתה שהעובר במצוקה. הבית חולים הזה כבר אז היה בקשיים עם כל מיני, הבנתי, היה מסובך עם כל מיני משפטים על רשלנות, על רשלנות, אז הם נורא נורא פחדו, ומפה הלידה זה פשוט היה היסטרי, כאילו איך שהתנהלה הלידה, פשוט נכנסו טונות של צוות לחדר ו... זה היה אגרסיבי, ואמרו לי ללחוץ, ואמרתי, אני לא מרגישה כלום, איך אני, מה ללחוץ? ואמרתי, אני מחליקה מהמיטה, נתנו לי להיות בקריאה, לא נתנו לי, וחתכו אותי, וחתכו אותי עוד פעם. זוועה, זוועת עולם. הייתה לידה ממש, ממש לא כמו שרציתי. זהו, אחר כך כבר ילדתי בבית. אחר כך היו לי, היה לי הריונים של תאומים.
כן.
היה לי ברור שאני לא, אני לא הולכת לבית חולים גם עם תאומים. ומצאתי רופא שילד אותי בבית, והייתה לידה מהממת.
אני יכולה לנחש מה שמו.
לא, לא בטוח.
לא בטוח?
לא, לא, כי גרנו אז בירושלים.
אז זה לא דוקטור שישמן.
ברדה, יצחק ברדה.
אוקיי.
נראה אותו?
השם מוכר גם.
מקצוען, מקצוען. זה פשוט באמת להיות, להרגיש מאוד בטוחה להיות בידיים שלו.
טוב, אבל נחזור ל-NLP. אז את הופכת לאימא, את קצת לוקחת צד אחורה, את נשארת בבית עם ילדים, ואני עובד לבד בבית ספר?
לא ממש, לא, אני פשוט בן אדם שחי בשביל שני אנשים רוב הזמן. אז לא, המשכתי ללמד, גרנו בהתחלה ממש מתחת להורים של אמיר, אז הם עזרו לנו. וכשהיו לי קורסים, כשלימדתי, אז הם עזרו לנו. אני מדברת על לפני שהתאומים נולדו. כשהתאומים נולדו, אז באמת היו איזה 3 שנים שרק הייתי עסוקה עם זה, כמעט לא לימדתי, אבל המשכתי לכתוב, לאורך השנים כתבתי, נראה לי משהו כמו 17 ספרים וחוברות לימוד.
וואו.
NLP. ואז בלילה, כשהם היו ישנים, אני הייתי יושבת וכותבת.
בואי ננסה, את רואה את הקשר בין NLP וחינוך ביתי וחינוך ילדים?
אפשר, תראי, NLP בגדול, NLP זה כוס. אפשר לשים בתוך הכוס הזאת מים, אפשר לשים בכוס הזאת צ'יקו וקפה ואלכוהול וחול, ואפשר להשאיר אותה ריקה, זאת אומרת, כל אחד שם בכוס הזאת מה שהוא רוצה, אז NLP זה כלי. לי זה מאוד מאוד הסתדר עם חינוך ביתי, זה מאוד הסתדר לי עם רפואה טבעית, עם...
מה שניסית...
הילדים שלי לא ראו רופא. כשהבן שלי בגיל 16 רצה ללכת בפעם הראשונה לחדר כושר, ואמרו לו, אתה צריך להביא אישור מהרופא משפחה שלך, הוא בא אליי ואמר לי, אמא, יש לנו רופא משפחה? איפה אני מוצא אותו? שאתה לא רואה בחיים שלו רופא. אז זה כלי שאפשר נורא בקלות לפתור איתו, את יודעת, המון המון נושאים, בעיות קודם כל בריאותיות, אבל חברתיות, ורגשיות, והתנהגותיות, ואת יודעת, just name it, כל דבר ש...
מה שניסיתי לומר בשאלה ששאלתי זה שברגע שמבינים NLP, מבינים כמה זה חשוב, הגיל הזה, הגיל
הצעיר,
הגיל הצעיר, כן. כמה דברים נטמעים שם, כמה דפוסים מאמצים שם. ואם אנחנו מכניסים ילדנו למסגרת שהיא בנויה ככה, שהיא בעיקר מקבעת ומכניסה דפוסים של צייתנות ו...
כן.
וטראומות קטנות מכל הכיוונים, שמעטים מבחינים בכלל בטראומות האלה. אז ברגע שלומדים NLP מתחילים להבין את זה.
כן, תראי, זה נכון לכל שיטות הפסיכולוגיה שהן, כולם, לא תמצאי שיטה שלא תגיד שילד הטוב ביותר עבורו עד גיל 3 זה להיות עם ההורים שלה. אני חושבת שגם אחרי גיל 3, זאת אומרת, למה בעצם בשום שלב בגידול שלהם לא הרגשתי שאני רוצה שהם לא יהיו פה. כן. היה שלב עם הבכור, זאת אומרת, אנחנו עשינו איזה לופ לאנתרופוסופיה לכמה שנים, אבל הבנתי שזה לא מתאים לנו. ניסיתי ככה, בדקתי את זה, אבל זה לא התאים לנו. אז כן, אני חושבת שהבית זה המקום הכי נכון לילדים, בטח ובטח כשהם צעירים.
כן. ומה את אומרת על מה שקורה לנו בשנתיים האחרונות?
תשמעי, אם מדברים על ילדים, מבחינת ילדים זה היה, זה אסון. ממש. ילד החינוך ביתי, הם לא הרגישו את זה כמעט.
ברור.
ילד החינוך הביתי לא הרגישו את כל הטרפת הזאת, כי הם לא היו צריכים...
נכון.
להיכנס לזה, ונורא שמחתי שאני מחוץ לכל המערכות שהם, ושאני גם לא שכירה, שאני עצמאית, ואני יכולה לבד להחליט איך התנהל העסק שלי, ומכללת רטר, מעולם לא היה תו ירוק, ומעולם לא, שלא הסכמנו להיות בתוך שום הגבלה שהיא. אז הפעם גם באיזשהו שלב, באחד הקורסים שלי, איזה מישהי אמרה, התקשרה לי, אמרה לי, תגידי לי, כולם פה מחוסנים? אני רוצה לדעת. אמרתי לה, למה את רוצה לדעת? את מחוסנת, את מרגישה בטוחה, בואי תירגעי עם זה. אז היא אמרה לי, לא, כי אם לא כולם מחוסנים, אז אני רוצה שמי שלא מחוסן, יעשה לפחות PCR לפני שהוא מגיע לכל פגישה. אז אמרתי לה, את יודעת, אני חושבת שזה רעיון מעולה, זאת אומרת, אם רוצים לעשות בדיקות PCR, בעיה, אבל, תראי, רק לפני שבועיים, הייתה מישהי מחוסנת בקורס, מחוסנת לדעתי, אז זה היה רק פעמיים, לא שלוש, לא משנה, וכמה ימים אחרי זה היא אמרה לנו שהיא חולה, אז בעצם החיסון הוא לא ערובה לכלום, אז אם את רוצה, שיעשו בדיקות PCR, אני לא מוכנה לעשות הבחנה בין מחוסן ללא מחוסן, אני בכלל לא מוכנה לקבל את המונח מחוסן, לא חושבת שזה מחסן, אז אפשר להחליט שכולם יעשו בדיקה לפני כל שיעור, וזה בסדר, מבחינתי, אם זה מה שאתה אמרתי כזה, יש שיטת טיפול שנקראת השיטה הפרדוקסלית, אז הלכתי איתה בכיוון הזה, אמרתי לה, אם את רוצה וגם אני אעשה, זהו, מאז לא שמעתי ממנה, היא לא חזרה אליי עם הדרישה הזאת שהיא רוצה
שחזרה. היקום פשוט הזיז אותה ממך.
הצטרפתי, זה כלי ב-NLP, זה נקרא הצטרפות, לא אמרתי לה, זה בולשיט.
כן, הצטרפות והובלה.
זה חשוב, ואם באמת חשוב לנו לדעת, לדעת שכולם עם ה-PCR, עם התוכנים האלה, בסדר, אבל אז כולם צריכים לעשות את זה, ולפני כל שבוע, ואז זה בסדר לי. וזהו, ואז זה נעלם. היה גם עניין עם מסכות, היו כאלה שניסו לקפות מסכות אחד על השני. אני אמרתי שאין מצב שכזה, אבל אם רוצים אפשר שכל אנשי המסכות יהיו בצד הזה של הכיתה, ואלה שהם בלי מסכות יהיו בצד הזה של הכיתה, וכשיוצאים לתרגולים, המסכות יתרגלו עם המסכות, והלא מסכות עם הלא מסכות. ואמרתי להם, מבחינתי זה בסדר, זאת אומרת, מי שמרגיש בטוח עם המסכה, אוקיי? אני לא, אני בטח לא, אני אישית לא אהיה עם מסכה, אידיאולוגית, כאילו אני,
כן.
יש לי פטור, פתרתי את עצמי עם מסכה, אני לא מוכנה להיות עם זה. יש לי אישור בתוך הארנק, אני מחזיקה פתק, כשאומרים לי למה בלי מסכה, אני אומרת, יש לי, אני פטורה, וישר אני מוציאה את הפתק.
מה כתוב על הפתק?
הפתק הזה זה פשוט הפתק שאומר מה החוק, קודם כל, אף אחד לא בוטח אותו, זה נורא נחמד, אבל אם פותחים, אז אומרים איפה השם שלך, רגע, כל פה הפוך. אז זה מין, זה פשוט אומר את ההנחיה של משרד הבריאות, שאסור להגיד לבן אדם, אסור אפילו לשאול אותו מה הסיבה, שבעטייה הוא בלי מסכה. אני כן יכולה להגיד, הסיבה, מבחינתי הסיבה שאני בלי מסכה היא, שזה פשוט, הסיבה היא שכלית, זה פשוט פוגע לי ב-IQ, אני... זה ממש מוריד לי את מנת המשקל, אם אני אשתמש בזה בשבילי. אני לא יכולה, לא יכולה לשתף עם זה פעולה.
כל אדם בריא בנפשו ובגופו מבין שזה פוגע, וזה לא יכול להיות. זה לא יכול להיות מועיל למישהו.
תראי, אני יכולה להגיד שכשאני נכנסת, נגיד, למקום ציבורי, ואני רואה שבן אדם נורא נבהל ממני, אני... בעצם היותי נושמת חופשית, מלחיצה אותו, מכניסה אותו לעקה, לסטרס, אני יוצאת. אני אומרת לו, תודה, אני אקנה במקום אחר. זאת אומרת, נכנסתי לחנות ואני רואה שמישהו פשוט, אבל אני בקבוצת סיכון. אנשים מכניסים, הרי המון אנשים באמת מאמינים שהם בקבוצת סיכון, מה תעשי? אז אני לא רוצה לפגוע באמת באף אחד, ובסדר, אז אני יוצאת. אני אומרת, אין בעיה, אני אלך למקום אחר. אני לא אשים את המסליחה, אני יכולה למצוא מקום אחר שייתן לי דברים דומים.
כן.
או לתקן
את זה. את חושבת שיש לנו כוח להשפיע?
בטח. זאת אומרת, אני לא מאמינה בשכנוע. אני לא חושבת שאי פעם מישהו הצליח לשכנע מישהו. אני חושבת אבל שהחיסונים עשו עבודה מעולה, עשו את העבודה במקומנו.
כן, הם פגעו, הם העירו הרבה אנשים.
כן, אני כן חושבת שיש, קירן, המורה הרוחני שלנו, דיבר על הים, והוא דיבר על החול, והוא דיבר על האזור שבו החול רטוב. זאת אומרת, האזור הזה, שזה לא ים ולא חול, זה המים מדי פעם מגיעים והם מיד נספגים, אבל זה החול הרטוב. ואני חושבת שהאנשים שנמצאים שם, שהם לא בים, הם לא בחול, איתם אפשר לדבר. הם כן קשובים, לדעתי. זה כן יכול להיות. אם הם פתוחים, רק אם הם פתוחים לזה. אבל להיכנס להתנצחות, אז את יודעת, יש את התפקיד המשלים, ככל שאתה דוחף יותר חזק מהצד השני, תקפו אותך באותה מידה. אז זה אין טעם, להיכנס לוויכוח אין טעם. אני לא אגיד שאני לא תוך כדי הקורונה נפלתי למקומות האלה כמה טעמים, ואחר כך מאוד התייסרתי על זה. בשביל מה?
כן, זה רק יוצר התנגדות.
מאוד, כן, אבל יש אנשים שהם קשובים. אני גם אומרת בכנות רבה, גם אני לא קשובה. יבוא אליי בן אדם שיסביר, יגיד לי, תשמעי, אבל גיסתי עובדת במחלקת קורונה, והיא אומרת שכל האנשים ששם הם החולים, הם הלא מחוסנים, הם במצב הכי קשה, בסדר, אני לא, גם אני לא באמת מוכנה להקשיב, את מבינה? אז אני לא מאשימה את מי שמהצד השני לא מקשיב לי. זה נכון, אנחנו כולנו לוקים בעיוורון, לדעתי, בצורה זו או אחרת.
אבל ללא ספק שאנשים שהם בתחומים כמו שלנו, כמו NLP, כמו שיטות טיפול אחרות, הם רואים את התמונה השלימה יותר טוב, הם מבינים מה קורה פה והם יודעים איך להתמודד עם זה. הרבה פעמים אני
יודעת להתמודד עם זה, אבל אני מבינה, יש ב-NLP, אנחנו אומרים שהמפה שונה מהשטח.
בדיוק.
זאת אומרת שאם אני עכשיו, אני יודעת מה, אני אקח פה, לא יודעת מה, אני אצייר פה את הציור הזה, רואים משהו?
לא, אצלי זה נראה לב, הנה עכשיו זה יתאפס, זה קצת נראה כמו שש.
כמו שש, זהו. עכשיו אני אשים את זה כאן, אז בן אדם שעומד כאן,
עכשיו זה כמו של חילזון.
בן אדם שיושב כאן, הוא יגיד, אני רואה 9.
כן.
יכולים להתווכח מכאן ועד להודעה חדשה. וזה לא יעזור. ומישהו שיסתכל על התמונה הזאת מלמעלה יגיד, אני רואה שבלול. זאת אומרת, השאלה מאיפה אתה מסתכל על הדברים, ואיך גדלת, ולאיזה מידע אתה חשוף, ומהם הקבוצות שסביבך, ואם כולם כולם סביבך מדברים בשפה מסוימת, ומאמינים במשהו מסוים, אז אתה שם. אז גם אתה שם, אז זה ברור לי שבגלל זה אפשר להתווכח, זה 6 או 9, אבל אם בן אדם פה נמצא מלמעלה ואומר, זה יכול להיות 6 וזה יכול להיות 9 ואני לא יודע, אז אפשר לדבר איתו ולהגיד, אני די מההתחלה ראיתי את זה כ-6, או כ-9, אוקיי, שבלו.
יש גם את אלה שהם בדיוק בצד השני, שהם רואים את עצמם מאוד מתעוררים, הם רואים את כל הקונספירציות, אבל הם בטוחים שזה הולך להיגמר רע, והם רואים, הם מסתכלים רק על המפה, על המפה שהטמיעו להם, מפה של, הרי הם חושפים את המפה שלהם, את התוכניות שלהם, ואז הם, אותם אנשים הם משוכנעים שלשם זה הולך, ולנו אין שום כוח. לנו אין כוח. ואז הם כל הזמן, אני בקשר עם, הייתי בקשר עם, כל כמה זמן אני פוגשת כאלה, והם מנווים כל הזמן את סוף העולם וזוועות, והם פשוט לא רואים שיכול להיות, הם לא רואים את המפה האחרת, הם לא רואים את האופציה האחרת. איתם עוד יותר קשה לי. כי הם כביכול רואים את עצמם כעירים.
אני קצת, את יודעת, ברכבת שדים כזאת עם הקורונה. אני חושבת שהחיבור שלי לא טוב, אני קופאת לכם.
את נעשית מתושטשת, כן.
תביא חיבור.
יש לך קבל? אוקיי.
נעביר אותו ממחשב אחר.
מצוין.
אני מקווה שזה לא. אז אני אומרת שגם אני...
רגע, הוא מתחבר.
עולם לא הולך.
רגע, כמה רגעים נראה לי, כך לא פשוט...
לא נראה לי, זה לא טוב. אוקיי.
הנה, עכשיו את נשמעת טוב יותר.
כן.
הנה, עכשיו את גם נעשית עוד פעם לא מתושטשת.
אני אתן לעצמי נקודה. כן?
עכשיו את נראה טוב, הכל בסדר. נראה לי שהוא עבר לחיבור קווי, לא? הוא עבר לחיבור קווי?
אני לא מספיק מבינה בזה, אבל אני אחבר אותי גם ל... תגידי לי אם עוד פעם זה ייקטע.
אוקיי, עכשיו את בסדר גמור, כן. אז את מוצאת את עצמך ברכבת הרים, אמרת.
אני אומרת שגם אני לפעמים, אני מוצאת את עצמי, אני בן אדם נורא אופטימי, ברגיל, ואני גם... אני גם בן אדם מאוד לא חריד, ממש לא, אני אף פעם לא חרידה, אני לא פחד, אין לי פחדים. ופתאום עכשיו, עם הקורונה, אז אני אומרת, רגע, אם הצליחו לסובב את כל העולם על האצבע הקטנה עם, עם הכלום הזה, אז מה יהיה אם יהיה משהו באמת אולי קצת יותר? לא יודעת, יש, כן. יש פה כוחות מאוד גדולים, שמפחידים כן. אותי, שתפסו הרבה כוח, אבל... עדיין, אם אנחנו כולנו נתאגד, יש לנו יותר כוח מלכולם.
בדיוק. אנחנו עד לרגע האחרון אנחנו צריכים להמשיך ולהתחבר לאלה שבדיוק על התפר בין ים לחול. ואז אנחנו מעצימים את ה...
החול הרטוב.
בדיוק. בדיוק, כי כל רגע מתעוררים עוד ועוד ועוד, בשביל זה אנחנו כאן ברדיו חופש. אנחנו הולכים גם כן ומשדרים, נעשה גם בהמשך יותר שעות שידור, כדי שיותר אנשים תהיה להם כתובת, כן, יהיו חשופים לזה. גם אנחנו מנגנים פה סרטונים ותכנים מערוצים אחרים של אנשים שהצטרפו לי כאן. איפה היינו? אז... אותם אנשים אני פשוט מצאתי את עצמי מתנתקת מהם, כי גם ככה קשה לי להחזיק את התדר, ואמרתי, אני אתמקד עכשיו בעשייה ומה אנחנו עושים כדי להגיע לתסריט שלנו, כי ב-2012 גם כן היו כל מיני, אז שילדים היו קטנים ופחות או יותר קצת אחרי שהכרנו, ב-2012 היו גם מאומות והיו גם אז יצאו מלא סרטונים ותכנים, והגל הראשון של החשיפות הם בעצם היה אז.
תראי, המגמה הזאת של להתנגד, של להקשות את החיים של הלא מחוסנים, היא לא חדשה. זאת אומרת, הבכור שלי נולד ב-97, ואני זוכרת שאז כשרציתי לבוא איתו לרופא על משהו, אני לא זוכרת על מה, הוא היה קטן, שגמן כמה חודשים, הרופא אמר לי, אני מצטער, אני לא אוכל לקבל אותך כי הוא לא מחוסן. אמרתי לו, מה הבעיה? אז הוא אמר לי, הוא מסכן את הילדים האחרים. אז אמרתי לו, אבל הם כן מחוסנים, אז איך הוא מסכן אותם? אם כבר, אז אולי הם מסכנים אותו, אבל מה ההיגיון? תסביר לי. אז הוא די התקשה והוא די התפתל עם זה, ואז אמרתי, בסדר, אני כנראה לא צריכה להגיע לרופא, אני אמצא לי פתרונות אחרים.
כן.
אבל כן היה לי איתו אירוע מאוד מאוד קשה, כשהוא נסע, הוא היה בן כמה חודשים, והוא נסע עם בימבה, ובבית שיטה, בקיצור, מפה לשם נפתח לו כאן הראש, והיה צריך להדביק לו את זה. והגעתי איתו לתרם, וחיכינו שם המון זמן, וכבר היה נורא מאוחר, ב-11 בלילה, ואיך איזה רופא ראה אותנו. ובשיא התמימות, הוא שאל אותנו, והוא מחוסן, הוא יתת לנו, אז אמרתי לו, והוא התחיל לצעוק עליי, והוא לא הסכים לטפל בו, והוא אמר לו, אתם עכשיו תתאשפזו, שלח לי, נתן לי הפנייה לבית חולים, תתאשפזו בבית חולים, בשלושה ימים יתנו לו את כל החיסונים שהוא עוד לא קיבל.
זה חוצפה.
אוקיי, בוא נשים רגע את החיסונים בצד, צריך להדביק לו את הראש. אוקיי, אז כל דבר ראשון את זה תעשו, אמר לי, כן, אני מכיר אתכם. אם אני אטפל בך, אז את לא תחסני אותו. אז אני לא מטפל בך, הוא סרב לטפל בי.
זה חוצפה.
שזה נורא מסוכן, גם זיהום וגם, תת, ככל שזה פתוח, זה צלקת יותר קרואה גם. אין, עשיתי אותו לבית חולים, ושם לא שאלו אותי על חיסונים, וטיפלו בו. אבל אם היו שואלים, אז מן הסתם לא הייתי אומרת להם את האמת, הייתי אומרת להם בסדר.
לא, אני הייתי עם הבן שלי. הייתי עם הבן שלי בבית חולים פעמיים, שלוש, והוא לא היה מחוסן. לא, פשוט רשמו שהוא לא מחוסן, וזהו, והמשיכו לטפל. כנראה זה עניין של במי, באותה תקופה לפחות.
כן, באותה תקופה הייתה לי תלמידה, שהייתה אחות בטרם, והכירה את הרופא הזה, והיא אמרה לי, אוי אוי אוי, על מי את נפלת? ומגיע את האדם עם התקף לב, והוא אומר לו, אתה מאשן, והוא מתחיל לצרוח עליו, למה הוא מאשן? כולם עוברים אצלו שטיפות.
זה עניין של מזל על מי את נופלת. גם היום אני חושבת, זה עניין של מזל על מי את נופלת, כי יש את כאלה שאני בדיוק, היו לי שיחות עם אורחות, עם אורחת דין, והיא אמרה שכל אחד הופך לשריף במגרש שלו, בכל תחום שלא תפני, אם זה בית חול. רופאים, מפקדים בצבא, מנהלים, בעלי עסקים, כל אחד.
גם אני, כן, אני יכולה להגיד כמנהלת מכללת רטר, אני קבעתי שאצלי אין תו ירוק, אז גם כאילו אפשר להגיד שאני שריף פה.
כן, לא קיבלתי את הטלפון שלי. אה. לא נורא, מוזיקה יפה.
כן, אפשר להירגע.
כן.
והיו אנשים שכעסו אגב, היו אנשים שכעסו ולא הסכימו ללמוד. אם אנחנו לא אוכפים כמו שצריך את כל ההנחיות. אז זאת, כן, כל אחד, מי שיכול. זה חלק מהכיף של להיות עצמאי בעיניי. למרות שמפקד בצבא לא אמור להיות עצמאי. הוא אמור, כן, להיות.
אבל עדיין, הם מגדילים ראש, כי יש הם כמו בין פטיש לסדן, כי מצד אחד לוחצים עליהם 95% התחסנות, מצד שני, יש את מסמך ההנחיות, שרק בשורה אחד מתוך ארבעה עמודים כתוב שאסור לכפות חיסונים ובדיקות. אז הם עושים את הכל כדי כן להביא למצב שחייל ייבדק או יותר מזה, אבל בשורה התחתונה, אם חייל ממש נחוש ועומד על שלו, אין למפקד מה לעשות, כי אסור לו לכפות. בת שלי עכשיו בצבא.
זהו, וגם יש מצבים שאין בעיה, הבן שלי היה בחיל האוויר, ולא, הוא אמר, אני לא רוצה להתחסן, ודי עזבו אותו. דווקא לפני זה ניסו, עשו עליהם מניפולציה רצינית, עם חיסוני שפעת.
כן.
ורוב החיילים השנה בצבא לדעתי גם קיבלו חיסוני שפעת. ואלה שלא, נורא נורא עשו להם עניינים, לקחו אותם בשיחות, עניינים, וכשהבינו שהם לא, שהם נחושים לא לקבל את החיסון, אז עזבו אותם. ועם הקורונה כבר לא ניסו, כבר קיבלו את זה.
חיילים שהיו נחושים עם החיסוני שפעת.
כן.
מתי הוא השתחרר בטח כבר, לא?
כן. הוא השתחרר מזמן. כן. אז גם לך יש בת בצבא?
בת שלי התגייסה באוגוסט, היא כבר כמעט חצי שנה בצבא. אנחנו כן היינו צריכות, אני הייתי מאוד ב... אני, לפני שהיא התגייסה, הייתי משוכנעת שיקרה משהו שהיא לא תתגייס, אבל בסוף המועד הגיע, והיא כן התגייסה. אז אני עשיתי את הכל, ציידתי אותה במסמכים שהגעתי אליהם דרך קבוצות אדם חי. את מכירה את התחום של אדם חי ואיש הקש? את עוד לא מכירה. העונה הגדולה ביותר של ההיסטוריה זה שאנחנו חלק מתאגיד, ותעודות זהות שלנו זה כל אחד מאיתנו תאגיד קטן. אז מדינת ישראל היא תאגיד, תאגיד לא יכול לחוקק חוקים. זה שוועדת הלסינקי התפטרה, ובעצם כל ההליכים האלה הם נוגדים את קודי נירנברג, אז רץ מסמך בקבוצות אדם חי, שבעצם מודיע למי שמפעיל לחץ שהוא עובר על חוקי נירנברג, ועל כך ניתן לתבוע אותו, להגיש נגדו תלונה על שיתוף פעולה, על פשעים נגד האנושות. זה המסמכים שהכנתי לה, ואמרתי לה, אם מישהו מפעיל לך לחץ, זה הליך רפואי, לא ניתן לכפות הליך רפואי לפי קוד נירנברג. אז מסמכים האלה היו לה בתיק, זה קצת הרגיע אותי, אבל בסופו של דבר היא לא נלצה להציג אותם לאף אחד, אני פשוט דיברתי עם המפקדים שלה, ואחר כך כשנכנס תו הירוק, אז אנחנו הגענו לכל מיני סעיפים שבעצם אוסרים, כי תכלס הם חייבים להציג שאסור לכפות, הם לא יכולים להסתיר את זה, הם לא יכולים באמת לכפות, הם יכולים לעשות פרד ומשול, הם לא יכולים לכפות. שנייה אחד, אני עושה מעברון, אני שמה לנו שיר קטן, פשוט לא עוזבים אותי כנראה מישהו, אני שמה לנו הפסקונת קטנה, טוב. רגע, בוא נשים שיר.
שנהנה מהרינגטון שלך.
איפה זה?
My freedom, I want to grow, I want to fly, I want to do whatever I like, I'm going to say, give me my freedom, I want you to hear me screaming tonight, we are all of us need to be one, no more quiet. אפשר להסתיר את המידע, להפריד, להפלות ולפרק את הכלכלה. כולם כבר יודעים, המניעים וההנחיות הם ממש לא הבריאות. הם בסך הכל עוד כלי לרמיסת החירות. אז די. הזכויות הטבעיות שלנו הפכו להטבות זמניות על תנאי. בטוח השימוש הם אומרים, ואין שום קשר אם יש שיבוש. לא מוכנים להודות שזה ניסוי, אבל מה שחשוב, פילוג ושיסוי. במסווה של שוויון ודמוקרטיה, לקחתם לנו את החמצן, את החיוך והאמפתיה. מה רצינו, לנשום את הטבע ולא את הפחד? מה ביקשנו, לאהוב ולחיות שוב ביחד? לחבק את ההורים, לראות חוק של ילדים? לא יעזרו לכם עוד שקרים, לא אפליות ולא איומים. את האנושיות שלנו לא נשכח, אמת, מרץ תצמח. תבטלו את חוק הסמכויות.
דיברתם.
עד שלא תבטלו את מצב החירום.
דיברתם.
עד שלא תבטלו את החוקים המפלים, המסכות, ההגבלות, הבידודים. אנחנו מפה לא זזים.
חזרנו.
מרגש לראות את הקליפ הזה.
כן, כן, אני גם מאוהבת בו, מאוהבת בשיר הזה. וזה כל פעם מזכיר לנו שביחד אנחנו כוח, למרות שעכשיו הגל, המצב עוד פעם בירידה, אנחנו ננצח בסוף. זה, כל זה נועד כדי לחבר בינינו ולהזכיר לנו מי אנחנו ומה אנחנו ומה הזכויות שלנו. אז ברגע שמצאתי את עצמי מעורבת בענייני צבא, ובגלל שהייתי כל כך מחושה וחילקתי את המסמך הזה בכל מיני קבוצות לכל מיני אמהות, אז הגעתי גם לזום עם יעקב גורמן מהחיסונים בחירה מושכלת, מכירה?
את חיסונים בחירה מושכלת בטח.
אז הייתי, דיברתי קצת בזום שהוא ארגן עם מה שקרה עם הסטוריה, אם שמעת, שאיפה שבת שלה התגייסה בשבוע אחרי זה הם בדיוק היו עם מבצע 3, אז העירו אותם ב-2 בלילה בין 5 ל-6 ואמרו יש לנו פה חיסונים, אז יאללה בואו כולם עכשיו באות להתחסן, ורק הנחושות ומתנגדות ביותר נשארו לו מחוסנות. אז הסטוריה, בת שלה צלצלה אליה בבוקר, הסטוריה עשתה סרטון וידאו שהפך לוויראלי, ואחרי זה היה זום. בגלל שהיה את העניין הזה, אז גם כן אני התחלתי לקבל מלא הודעות מכל מיני אנשים שמכירים אותי ויודעים שבאתי לי בצבא, וכל הזמן הפחידו אותי גם כן, שהנה, עכשיו יחסנו אותה גם. אמרתי, לא נכון, לא יקרה, לא יקום ולא יהיה. בת שלי, הם לא יכולים לעשות את זה כי זה נגד חוקי הטבע, לא ניתן לכפות. אז ככה מצאתי את עצמי פשוט, מנהלת קבוצה חיילים ותו ירוק, בזכות בחורה אחרת שהגיעה אליי, ואחר כך גייסנו גם עורך הדין שמלווה אותנו. עכשיו יש מין רגיעה כזאת, שקט, כאילו יש פחות פניות, גם יש מלא אנשים בקבוצה כנראה שכבר תומכים אחד בשני. זה בענייני צבא ותו ירוק. אני כן, אני 10 שנים כבר לומדת NLP וזרועות כל מיני של NLP, פנורמה חברתית אם את נתקלת בזה גם, ואני רואה בזה, כאילו זה כמו לחזור על אותו שיר פעם אחר פעם, וליהנות ולהבין כמה זה חשוב, וליהנות ממסע חיים שזכיתי לחיות, וזכיתי לפגוש אנשים מדויקים כמוך. ואני מרגישה גם שיש לנו, אנחנו פה בשליחות, כדי ליצור, לעשות שינוי. כל אחד עושה את מה שבוער בו, מה שמניע אותו. NLP בעצם לוקח אותנו לשם, NLP מלמד אותנו לחיות את מי שאתה באמת, את מה שמאיר, מעורר בך את החיים, ולהסיר את כל מה שחוסם אותך בלחיות את החיים שאתה רוצה לחיות, לא? אולי בגלל שאת כל כך הרבה שנים בתוך זה, אז זה כבר מים שאת, כמו דג במים שאת כבר לא רואה את המים.
לא, אבל זה מאוד עוזר לנו להתחבר לכוחות שלנו.
כן.
ולראות את העוצמות שלנו. וכן, וגם לדעת איפה לשים את האנרגיה. כי איפה שאתה שם אותה, האינטרנט שלי לא טוב או שלך?
אני רואה אותך מצוין, גם אני נראה לי הכל בסדר. תמשיכי לדבר. פשוט תמשיכי לדבר, אנחנו שומעים ורואים אותך.
כן?
כן, כן.
יש, ב-NLP אנחנו אומרים שהאנרגיה זורמת למקום שאליו מופנית תשומת הלב.
בדיוק.
ואנשים, נגיד, מה שדיברת מקודם, אותם אנשים שרואים את סוף העולם מגיע, ומחפשים עדויות לזה, ורואים סרטונים על זה, ומדברים על זה עם החברים שלהם, ומפנים לשם, את כל תשומת הלב שלהם, אז הם באמת יכולים נורא נורא להישבר מזה, נורא להיסדק, להביא את האופטימיות שלהם.
זה כמו האיש שיושב בבור חשוך, ובוכה על זה שהוא יושב בבור, וכל מי שמתקרב אליו ורוצה להוציא אותו מבור, הוא רק מושך אותו פנימה אליו. ואם הוא מנסה להוציא אותו מהבור, אז הוא הופך לאויב שלו, והוא אומר, לא נכון, הנה תראי איזה בור חשוך.
כן, אבל הם לא באמת, הם לא באמת רואים שהם, זאת אומרת, הם באמת מאמינים שזאת המציאות. איפה שאתה שם את תשומת הלב שלך, שם המציאות שלך. ואנחנו צריכים לשים לב, למה אנחנו שמים, על מה אנחנו שמים את הלב. ואם אנחנו נחפש אהבה וחברות, ולא נשכח, את יודעת, לראות את הערימות של הרקפות והכלניות שפורחות עכשיו, את זה שהכל ירוק, ואת נראה את היופי שיש בעולם, אז נהיה בטוב. ואת יודעת, אני מכירה מישהי שהיא כל כך כל כך עמוק בתוך המאבק הזה, והיא ממש בדיכאון, ממש ממש בדיכאון, וגם יש איזו תחושה בשבילה שכל הגורל העולם מונח על כתפיה, כל הזמן היא דואגת שכולם יחתמו על עצומות ויתנגדו לחוקים, וממש אני רואה איך אין לה חיים, איך היא... באיזשהו שלב היא שיתפה אותי על המצב הבריאותי שלה, שנורא נורא ידרדר בשנה הזאת, ואמרתי לה, את חייבת גם למצוא מה משמח אותך, ומה עושה טוב, כי את נורא נורא באמת בתוך הבור הזה.
כן. העשייה היא מחזירה שמחה. לעשות כן. דברים, לקדם דברים, זה ממש מחזיר שמחה. להרגיש שאתה משפיע.
כן.
שאתה יוצר שינוי. ואתה גם מוצא את עצמך מוקף באנשים שחיים את החלום שאתה גם חי אותו.
ואם לא, אז אתה צריך להקיף את עצמך באנשים האלה.
זה מה שקורה, בגלל שאתה... כן. זה מה שקורה, אנחנו מושכים אלינו את מה שאנחנו משדרים. כי אנחנו גם, גם קולטים וגם משדרים.
כן, לגמרי. זה באמת נורא חשוב לשים לב, אחרת אפשר להיכנס כל כך לחרדות ולדיכאון ולייאוש, ואז אנחנו גם פחות מועילים לעצמנו ולסביבה.
לגמרי. אז נראה לי שאנחנו נשאיר טעם של עוד, וניפגש בהזדמנות נוספת.
בשמחה.
ואני מאוד מאוד שמחה שבאת אליי היום והיית אצלי, ואני... תודה רבה גם לכל מי שהגיע לשמוע אותך ולהיות איתנו פה. תודה רבה לך דפנה. המשך יום טוב.
ביי ביי.
ביי ביי.